אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בלוקבאסטר עם זוהר אורבך.
שלום וברוכים הבאים לבלוקבאסטר. שמי זוהר אורבך, קולנוע זה הדבר היחיד שאני מבין בו, ומולי השחקנית היחידה בעולם שהופיעה גם במשחקי הכס וגם בשיר שלנו. בנוסף, היא ככל הנראה היחידה שעבדה עם אופר ניסים וגם גילמה את התפקיד הנשי בצלילי המוזיקה, וכל זה אחרי שבסרט הראשון שלה היא כיכבה כבר בגיל 13 לפני, סליחה על זה, אניה, 30 שנה?
אפילו לפני 13, נתקן את הטעות הראשונה.
אני מתנצל נורא.
וגם לחשוף את גילי, ככה, על תחילת הפודקאסט, זוהר.
בשנים שעברו היא גילמה חרדית שנמשכת לנשים, מתנחלת שנמשכת לרן דנקר, פרקליטה, טניסאית, ועכשיו, 30 שנה אחרי הסרט הראשון שלה, עלה להקרנים סרטה החדש, הפילגש, שם היא מגלמת אלמנה. אניה, ספרי לנו קצת על הפילגש.
וואו, קודם כל תודה על ההקדמה הזאת. אופר ניסים והשיר שלנו עם משחקי הכס, זה באמת סלט מעניין.
וצלילי המוזיקה באמצע.
וצלילי המוזיקה מקסים. הפילגש, סרט ביקורים של מעיין ריף, הנפלאה, שאותה פגשתי בכלל לפני 8 שנים, כשהיא הייתה בוגרת אוניברסיטת תל אביב בחוג לקולנוע, והיא שלחה לי תסריט מאוד 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 יפה לסרט הגמר שלה, ועשינו אותו ביחד, סרט שנקרא על מרת לעוף, סרט שלדעתי הגיע עד פסטיבל קאן, והיה לנו חיבור לי ולמעיין. 7 שנים אחרי זה, 8 שנים, היא בעצם חזרה עם הפיצ'ר שלה, שמספר על אלה, מלבישה בתיאטרון, שמנהלת רומן עם המחזאי, ומתעוררת לבוקר לידיעה שהוא מת, ואף אחד לא עדכן אותה ולא הודיע לה.
והיא מוצאת לנכון לפקוד את השבעה מדי יום.
נכון.
בפרצוף של האלמנה.
נכון מאוד, נכון מאוד. בפרצוף שלי, של נטשה, האלמנה, ויש לנו פה בעצם שתי נשים מאוד מאוד שונות, כשבעצם כל אחת באבל שלה, והמפגש ביניהן זה לב הסרט, אני חושבת.
תגידי, מה במאי או במאי את צריכים לעשות כדי שתסמכי עליהם?
וואו, שאלה טובה. צריכים להיות ממש טובים במה שהם עושים.
זה הכל מקצועיות?
תראה, אני באופן כללי מאמינה במקצועיות. מקצועיות זה הדבר הראשון שקונה אותי. אני ברור שאני אשמח שיהיה חיבור, ויהיה חיבור אנושי, ובסופו של דבר זה בדרך כלל מה שקורה. אבל אני תמיד אעדיף את המקצועיות, את הכישרון, כי אני חושבת שעם הנחמדות קשה להחזיק יצירה טובה. אז כששניהם קוראים ביחד ונהיה גם בונד אמיתי, גם חיבור וגם הכישרון, זה לא קרה לי הרבה לצערי.
לא קרה לך הרבה?
לא.
שיש, ועם מעיין זה קרה לך, עם מעיין ריף זה קרה לך.
תראה, אני מנסה למצוא בכל אחת ואחד מהאנשים שאני בוחרת בסופו של דבר לעבוד איתם, אני מוצאת משהו טוב, כן? אבל לצערי, ככה, את בן אדם שבא וממש נותן לי השראה והופך אותי ומשנה אותי ו... זה כבר לא קרה לי הרבה זמן.
ועם מעיין זה קרה?
מעיין פשוט הייתה, מאוד אהבתי את הדמות שהיא כתבה, נורא נורא אהבתי את נטשה.
אז אני רוצה לשאול אותך על נטשה, על אותה אלמנה יפהפיה. אני רוצה לשאול אותך, מהרגע הראשון בסרט, כשהיא פוגשת לראשונה את דנה איבגי, את הפילגש, היא נותנת לה פרצוף שגורם לצופה לשאול, יש מצב שהיא יודעת מה בעלה עשה כל השנים האלה?
יופי.
אני רוצה לשאול אותך, אניה, ושגם תתני לנו את הספוילר הזה, בבקשה. בשביל אלה שגם יאזינו וגם יראו את הסרט אחר כך, הם הרוויחו את הספוילר הזה, אני חושב. את גילמת אותה כמי שיודעת? את גילמת אותה כמי שלא יודעת כלום? איך את גילמת אותה?
אני החלטתי שבא לי שתשאל בדיוק את השאלות האלה.
מהמם, אבל אני רוצה לשאול אותך עכשיו. מה, אני רוצה עכשיו בגלל שזכיתי
מה הרי. מה אני החלטתי? אני החלטתי שהיא חושדת. היא לא יודעת שזאתי. היא יודעת שיש.
היא יודעת
שהיו, בטח. תראה, זה בן אדם שהיא חיה איתו. נטשה זו דמות, היא פרפקציוניסטית, she's bigger than life, היא צ'לנית בינלאומית.
ודיר בלק, אתה נוגע לה בסמלת שנל.
בדיוק, יש שם מלכתחילה, יש שם איזה חוסר איזון נורא גדול, אסף, המחזאי הזה, הוא מחזאי בפרינג' והוא, זאת אומרת, הדמות שלו, אמנם מאדירים אותו מאוד, obviously he's dead, אבל הוא לא משתווה לנטשה, לא מבחינת העוצמות, הפרסום, לכן החוסר איזון, אין לי ספק שמבחינת נטשה, היא מבינה שהוא, שהיא לא נוכחת מספיק בחיים שלו, ושהוא כנראה מסתובב בעוד מקומות כדי לחזק את עצמו.
מניסיונך אנשים תמיד יודעות?
לא יודעת, אין לי ניסיון בזה. טפו טפו. אני לא, לא בזה. אבל אני, יש לי אינטואיציות נשיות בדברים אחרים.
מה, כאילו... איפה האינטואיציות הנשיות שלך באות לידי ביטוי?
בהכל, עזוב, בהכל, ביחסים עם אנשים, בעבודה, ביצירה, באומנות. כשאני מאבדת את האינטואיציות שלי, אני מאוד מודאגת. כן? מאוד מודאגת, כן.
מתי את מאבדת אותן?
כשאני עצובה, כשאני נטולת השראה, כשאני תקועה. כשאני תקועה, אתה יודע, מה זה בסוף הקריירה הזאת של להיות אמן? זה המון גלים. יש בזה גלים מדהימים, גלים של תנופה, של ניצחונות, ויש גלים איומים של גם אכזבות קשות, וגם איזה מקומות מתים כאלה שאתה חייב להתחדש בשביל... וזה מקומות שאתה מרגיש כאילו משהו מפסיק לדבר אחד עם השני, כאילו הראש והלב פתאום לא מחוברים, וזה בעצם האינטואיציה, בשבילי לפחות.
את יודעת, בהתאם לכללי הפורמט שלנו, את באת אלינו עם חמשת הסרטים האהובים עלייך.
נכון.
ואני חושב שבלי כוונה, יצא שכולם, כולם, כולם, על תהרת שנות ה-90.
זה נכון, תקשיב.
1990 עד 99.
אני יודעת, הסתכלתי על זה גם. אני לא יודע... תראה, אתה התקשרת, אמרת לי, תני לי את חמשת הסרטים שעולים לך, אפרופו אינטואיציות, משהו מיידי שעולה לך, משהו שאת זוכרת. עכשיו, אני חושבת שזה השנים שאני הכי התעצבתי בהם.
תתארי לי את שנות ה-90 עבורך במילה אחת.
התאמות.
ועכשיו בעוד יותר מילים.
עולה חדשה, זהות חדשה. הגדרה מגדירה את עצמי מחדש כילדה ישראלית, כדוברת שפה. עשור של הישרדות, שבו חיפשתי המון מקומות לקחת מהם כוח, לברוח אליהם אולי, הייתי בסך הכל די בודדה בעשור הזה. כאילו...
והם עזרו לך להרגיש פחות בודדה?
אני חושבת שתמיד פניתי לאומנות, לסרטים, לכתיבה, לשירים, למוזיקה, כן, כן.
קחי אותנו לרגע אחד שברחת פה.
אני הייתי ילדה ששומעת תקליטים. גם במוסקווה לא היה, זה לא כזה, אתה פותח נטפליקס, כן? פחות. סדרה ביום, אולי. ואז ההורים שלי קנו לי פטיפון, והיה באמת עולם נורא נורא עשיר של תקליטים. הייתי יושבת שעות בחדר, שומעת תקליטים, ממחיזה אותם כמובן, או בעצמי, עושה כמו סרטים, סרטים ללא מצלמה כזה. ובונה לעצמי שם עולם שלם של חברים, של אתה יודע, ויזואליה.
את עדיין עושה את זה לפעמים?
אני קניתי לבת שלי לפני שבועיים פטיפון, והבאתי לה כזה, כתבתי לחברים, תביאו תקליטים, מאיפה מביאים תקליטים, והיא עכשיו שומעת, אתה יודע, כל מיני תקליטים ארכאים כאלה, משנות כזה, חיים יבין מספר.
הגיעה השעה שנתחיל במסע שלנו, לאורך סרטי שנות ה-90 של אניה בוקשטיין. קדימה. קצת כרונולוגי וקצת בשביל הכיף. ואנחנו מתחילים עם... שכחו אותי בבית שביים קריס קולומבוס בשנת 1990. אניה, תני לנו את זה. שכחו אותי בבית בשבילך זה.
וואו, גילטי פלז'ר מושלם, מחזיק עד היום. הסרט הראשון שלקחו אותי לראות בקולנוע.
בארץ או במסקווה?
לא, בארץ, לא. במסקווה...
לא נתנו שם עדיין את מקולי קלקין.
לא, עזוב, מסקווה זה אין קולנוע, רק בלט. רק בלט קלאסי.
רק הבולשוי.
רק הבולשוי, בדיוק. לא, אני זוכרת את חוויית הקולנוע באופן מובהק, הם שכחו אותי בבית, את הפופקורן, את האקשן. וגם זה היה סרט שטיפל מאוד בחרדה שלי, כי כשאני הגעתי לארץ, אני הייתי מאוד חרדה, ומאוד, כל הזמן חושבת שהולכים לנטוש אותי. בסדר, זה חלק ממה שנקרא להיות ילד מאגר.
הרי לא ננטשת.
לא ננטשתי, יש לי אבא ואמא נפלאים, אבל עובדה שהייתה חרדה כזאת, והדבר הזה שמקולי עובר, שבאמת... הוא ננטש.
זה נורא.
אז אני הייתי ממש מפליגה במחשבות של מה קורה אם נוטשים אותי, ואיך אני מסתדרת, ואיך אני מנהלת את הבית, ואיך אני מוצאת כסף. זה כאילו בא הילד הזה, והוא עשה את זה, והוא נילד את כאילו, הוא הצליח בזה. זו הייתה חוויה מדהימה הסרט הזה.
זהו חג המולד ומשפחתו של קווין מקליסטר, בן ה8 נוסעת לפריז, על דודיה ובני דודיה. איש לא סופר אותו.
You're what the French call les incompetents.
איש לא לוקח אותו ברצינות, וקווין, כמו רווקה בת 34 בארוחת חג, מכריז שהוא שונא את המשפחה שלו, ולכן הוא דווקא מאוד שמח לגלות שהמשפחה שלו טסה לפריז ופשוט שכחה אותו בבית. בהתחלה הוא נורא נהנה גם מהזמן הפנוי, אבל העסק מסתבך כששני פורצים חדורי מטרה מחליטים לשדוד את כל השכונה וגם את ביתו של קווין. לרוע מזלם, הם באמת פשוט לא יודעים מי יש להם עסק. אני נורא רוצה לדבר על חרדות, אבל קודם אני רוצה להגיד, אניה זה לא גילטי פלז'ר בשום צורה שהיא. אומר לך עכשיו בר סמכה, איש עם תואר ראשון בהצטיינות יתרה בקולנוע.
נו.
אתמול ראיתי את הסרט הזה שוב. הסרט מסמן וי על כל הקופסאות. ברמה האובייקטיבית, מדובר בסרט אדיר. התסריט של ג'ון יוז, שעד עכשיו היה מביים קומדיות נאורים, תיכוניסטיות יפות כאלה, מונח ממש כמו מבנה. כמו מבנה, כל לבנה מונחת במקום. אם תראי עכשיו את סצנת הפתיחה, כשהשודד שמחופש לשוטר עושה מין סקירה לפני שהוא פורץ, אנחנו ככה לומדים גם מי האויב הראשי שלנו, אבל גם אנחנו לומדים מה זה המבנה המשפחתי הזה שעומד לנטוש את הילד הזה, ואנחנו לומדים להכיר את הילד הזה.
למה זה לא פלז'ר?
לא, אני לא אומר למה זה לא פלז'ר, אני אומר למה זה לא גילטי. אין לאף אחד במה להתבייש כשהוא מעריץ את שכחו אותי בבית. אין מה להיות גילטי.
לא, אז אולי אתה צודק, אני אומרת את זה בגאווה גדולה. סרט לפנים.
סרט לפנים, תסריט מוצלח ובמאי טוב, הרי כולנו יודעים שאלה שני היסודות המאוד מאוד בסיסיים לסרט מוצלח. אבל יש לנו גם את מקולי. מקולי קלקין הוא כאילו הילד הכוכב האולטימטיבי, הוא הילד השחקן האולטימטיבי, זה ש... הקריירה שלו התחילה ונגמרה כשהוא בין גילאי 8 לגילאי 12. ברגע שהתחיל שם זקן, אנשים נטשו אותו. אבל ושכחו אותי בבית, הוא באותה מידה מאוד מעצבן.
מאוד מעצבן.
I can't seem to find my toothbrush, so I'll pick one up when I go out today. Other than that, I'm in good shape.
אבל אני חושבת שזה נקרא להיות ילד. ילד זה גם להיות מאוד מעצבן, ואולי זה הקסם של הסרט שאתה... אתה גם אוהב אותו, ואתה גם, הוא גם בלתי, וזה מביא איזה דמות מאוד מלאה ואמיתית של מה זה להיות ילד בעולם. אולי בגלל זה גם ילדים כל כך אהבו את זה.
את יודעת, אמרתי לעצמי, למה ילדים לא מקבלים יותר סרטים בכזאת רמה של גימור? ואולי הבעיה היא לא בסרטים עצמם, כי חלק מסרטי הילדים שיוצאים מהם הם באמת סרטים נהדרים, אבל אתה לא רואה הרבה סרטים שנותנים לילד עצמו להיות הגיבור.
ונותנים לו כזאת עצמאות, כזאת זכות בחירה, כזאת זכות פעולה. אם היו עוד סרטים כאלה לאחרונה, אני מניחה שאם נחשוב נגיע לזה...
אבל עצם העובדה שזה נדיר...
זה נדיר.
יותר מזה אני אגיד לך, מאוד מפריע לי שבמאים שמקבלים לידיים שלהם סרטים שהם סרטי ילדים, אומרים סבבה, זה בשביל הילדים, אז אנחנו יכולים באותה עמידה לחפף. זה מכעיס אותי נורא, כי כשהייתי ילד ואני הבנתי שבסרטי ילדים אוהבים לזלזל, נורא נעלבתי.
כן.
למה לי לא מגיעה אומנות נעלה?
הבאסה היחידה זה שהיו יותר סרטים כאלה על בנים מאשר על בנות.
וואלה.
כן.
האמת היא ששכחו אותי בבית על ילדה בת 8, היה יכול להיות פצצה.
מה זה חלום?
רגע, מה הסצנה האהובה עליך מהסרט?
שכחו אותי בבית?
כן.
אוי, זה פשוט רצף של דברים נפלאים. אני חושבת שכל הסיקוונס הזה של מה שהוא עושה להם ברמה הפיזית.
זה קומדיית סלאפסטיק מושלמת.
מושלמת. והם משחקים נהדר, הפשי ו...
ג'ו פשי בתפקיד הפורץ הראשי, מודה שברח לי מזה הפורץ השני, וזה לא בסדר, כי זאת העבודה שלי.
נכון, והוא גם שיחק אחר כך בעוד תפקידים נהדרים. הוא יסלח לנו.
אני מתנצל, אדוני. אבל אני רוצה לדעת, עכשיו כשאת אפילו חושבת על הסרט הזה שוב, הרי בשנים שעברו את כבר לא ילדה בת 8, עכשיו את אימא.
נכון.
איפה את מול הדמות של האימא, של קת'רין אוהרה הנהדרת, שנוטשת אותו?
מקסימה וההיסטרית.
Now you feel that way because we left in such a hurry. We took care of everything, believe me, we did. What else could we be forgetting?
Kevin!
היסטריה מוצדקת
נורא. מוצדקת לגמרי, מה? אני הייתי, אני לא יודעת מה הייתי עושה.
כשהיא יושבת שם במטוס.
כשהיא יושבת במסעית, לא, עזוב, שהיא נוסעת חזרה.
היא נוסעת חזרה עם להקת שירי עם.
אוי, זה סרט נהדר, כל כך הרבה בחירות יפות, באמת. אני מאוד מתחברת אליה, והבת שלי מתה לראות את הסרט, היא בת 5.5. ואני כזה עוד רגע עוצרת את זה, אני אומרת אולי עוד טיפה, אבל אני מתה לראות את זה איתה, ולחוות את זה רגע דרך העיניים שלה, ולראות איך היא צוחקת, וכן, להרגיש את זה דרכה. יכול להיות כיף לה הלאה.
עוד פלוס מהותי שיש לסרט הזה, זה הפסקול של ג'ון וויליאמס.
וואו, איזה שירים, לא רק שירים, שם מוזיקה ממש ברגעים של הכנסייה, אתה זוכר?
כן, בכנסייה, אבל גם כש... הוא יוצר קסם, בעצם נוצר שם קסם, יש שם רגעים שבהם הרוח נושבת ברחוב הפרברי הזה, ואתה אומר, עומד לקרות כאן משהו קסום, למרות שאין כאן שדים, אין כאן רוחות רפאים, אין כאן פיות.
כן, זה גם סביב הקריסמס, וקריסמס באמריקה זה גם, יש לזה כזאת משמעות של משפחתיות, של אגדה, שיש איזה משהו שקורה, של איזה נס שמתרחש. כל הקריסמס לייטס האלה, אני ממש זוכרת את התמונה, את השוט הרחב הזה של הבית המקושט. וגם הרגע הזה שהוא הולך לחנות והוא קונה לבד.
Is microwave dinners any good?
I don't know.
I'll give him a whirl.
Are you here all by yourself?
Ma'am, I'm 8 years old. You think I'd be here alone? I don't think so.
Where do you live?
I can't tell you that.
Why not?
Because you're a stranger.
אין, בתור ילדה זה הטריף אותי, אמרתי, אני רוצה את העצמאות הזאת.
איזה כיף, זה
נו
נכון.
נו לי לגדול כבר.
האמת, היום הזה, כשההורים שלך נותנים לך להישאר בבית, ואתה חולה, ואתה מכין לעצמך אוכל, ואתה רואה את הסדרות שאף אחד לא מרשה לך לראות.
מה זה מטורף, זה כמו היום שאתה מקבל רישיון.
אושר גדול, לא, היום שבו קיבלתי רישיון היה פחד היום, אבל להישאר לבד בבית כשאתה ילד, זה האושר בהתגלמותו. אחד הקטעים שאני הכי אוהב בסרט זה כשהאימא, קתרין אוהרה, חוזרת הביתה, והיא מחבקת את מקולי קלקין, ובעצם זה סוג של היפוך למה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים של החייל שחוזר הביתה לחבק את אמא שלו אחרי הקרב. כאן אנחנו רואים את האמא מחבקת את הילד אחרי שהוא חזר משדה הקרב, אבל היא זאת שחוזרת הביתה.
וואו, טוב, זה בהחלט זווית.
זו דרך, זה משהו שעלה לי אתמול כשראיתי את הסרט הזה שוב.
מעניין.
כשהם חוזרים הם כל כך גאים בו שהוא החזיק יומיים לבד, אבל האבא, עד הרגע האחרון, לא יודע מה קרה שם. הוא רואה, ממש זאת הסצנה האחרונה בסרט, הוא רואה שבר זכוכית קטנטן, ואומר...
Honey, what's this?
והוא לא יודע, אולי עולם לא ידע מה
לא
קרה שם.
לא זכרתי את זה אפילו.
זה עקרונית הסוד הקטן של מקולי קלקין.
כן.
של קווין מקליסטר. ועכשיו הגיע הזמן להמשיך לסרט השני שלנו.
כן.
קופצים מ-1990 ל-1999. אנחנו עם אמריקן ביוטי שביים סם מנדז, ממש על סיפו של המילניום. זוהי הפעם השנייה של אמריקן ביוטי אצלנו בפודקאסט. לראשונה הוא הופיע כאחד מחמשת סרטי השכונה שבחר משה רוזנטל. אז בואי ותתני לנו את זה. מה זה אמריקן ביוטי בשבילך?
אוי, זה חוויה קולנועית שאני לא אשכח בחיים. זכורת שאני יושבת בקולנוע חצי שעה אחרי שהסרט נגמר, ורגע פשוט מעכלת את הדבר הזה, את היופי הזה. גם את הכאב, סרט עם הרבה הרבה כאב. למרות שאם הייתי רואה אותו כאישה בוגרת יותר, בעצם ראיתי אותו כנערה. אני חושבת שהרבה ממנו לא הבנתי, רק הרגשתי.
זה מספיק טוב.
זה מספיק טוב, כן. זאת אומרת, הכאב של ההורים האלה, של קווין ספייסי ושל ענת בנינג, זה משהו שללא ספק אולי עשור אחרי, שני עשורים. כאילו היום הייתי מבינה אותו כבר אחרת ומתחברת מתוך מקום אחר לגמרי, אבל אז משהו בשתי הנערות האלה, בבת שלהם, ובשחקנית השנייה, מה שמה?
מינה סוברי.
מינה, נכון. משהו בהן הדהד בי, והשוט הזה של הסקית, שאני לא אשכח אותו בחיים, והמוזיקה, אין, סרט בלתי נשכח. בלתי נשכח.
אנחנו עם לסטר ברנם, גבר בן 42, שנשוי לאישה ששונאת אותו, ואב לבת מתבגרת ששונאת אותו.
כן.
וגם את העבודה שיש לו, הוא למעשה לא סובל, אבל קורים שני דברים שמשנים את חייו. לשכונה הפרברית שלו עוברת משפחה חדשה. האב קצין לשעבר עם בעיות זעם, האמא עלה נידף, והבן הוא ווירדו שמוכר ללסטר סמים ומתאהב בבת שלו. בנוסף, הוא שומע במקרה את החברה הבלונדינית והיפה של הבת שלו, רומזת שהוא דווקא יכול להיות חתיך אם ירים משקולת פעם ביומיים. אבל על הסרט ועל לסטר מאיים נתון אחד שנמסר לנו בפתיחתו. בעוד שנה מהיום, הגיבור שלנו עומד למות. איפה ראית את עצמך כשראית את הסרט? איפה מצאת את אניה?
קודם כל הייתי נערה מתבגרת בעצמי. Mm-hmm. מניחה שהייתי איפשהו בספקטרום שבין הבת שלו לבין החברה. מניחה שחיפשתי את הזהות שלי בין הילדה המופנמת שמתפתחת רגשית ופיזית לבין החברה הזאת שהיא כאילו נורא מקובלת, אבל בעצם מרגישה ריקה ולא מספיק מעניינת. לא יכולה להגיד שזה היה מוגדר ככה או ככה, אבל חיפשתי את עצמי על הספקטרום הזה. אז זה בטח מאוד דיבר אליי, כי ממש הייתי בגיל הזה. ואני זוכרת שפשוט הדמות הזאת של קווין ספייסי הייתה גם משהו בגבר הזה שרוצה להתחיל מחדש, שרוצה להתחדש, ששונא את החיים שלו, שמרגיש אפס, שמרגיש לוזר. זה עשה לי רושם גם כמתבגרת.
את יודעת, לי היה מסע עם הסרט הזה. כשראיתי אותו לראשונה, גם אני הייתי בן 12 בערך, והוא העיף לי את הפוני. אבל אחר כך, ככל שהזמן המשיך, וגם ככל שלמדנו יותר ויותר מי זה קווין ספייסי,
המחשבה... כן, זה, אני שמה את זה רגע בצד.
כן, לא, בואי, את זה נשים
שמתי
בצד.
שמתי פה דפנונת.
את אדון ספייסי ואת הפשעים שאולי ואולי לא ביצע, כנראה שלא, ואולי מאוד יכול להיות שכן, נשים את זה לרגע בצד. אבל אז כשאתה חושב בעצם על מה הסרט הזה באמת, על גבר בן 42, שדרך קראש על נערה בת 17 מגלה מחדש כמה יפים הם החיים, יש בזה משהו קצת קרינג'י, את לא חושבת?
ברור שיש בזה משהו קרינג'י, אבל זה בדיוק הזווית של הסרט. כולם שם קרינג'ים לאללה.
ואז כשחזרתי אליו לכבוד משה רוזנטל, אמרתי, אוקיי, סבבה, בוא תצא משנייה מהנקודת מבט האקדמית הזאת, תבין שזה הקטע, ויותר מזה, תבין שקווין ספייסי, שיהיה בריא, שחקן הוא שחקן.
מה זה?
מדובר בשחקן, האיש הזה, איך קוראים לטקסט פשוט להישמע כמו מוזיקה, גם אם את לא שרה אותו? כי זה מה שקווין ספייסי עושה, הוא מדבר, וזה נשמע כמו מוזיקה.
אני מניחה שהוא פשוט מאוד מאוד מתכוון למה שהוא אומר. זאת אומרת, זאת ההצעה שלי לגש לטקסט, פשוט להבין אותו, להרגיש אותו, ולהגיד את האמת שלו.
כשהוא מתפטר מול הבוס שלו, והוא פשוט שוטף אותו במונולוג שבו הוא מאיים עליו, וגם מצליח להשיג תנאי פיטורין, אתה אומר, מאיפה אתה לוקח את המונולוג הזה, ומוצא שם תווים שאף אחד לא שר?
קודם כל צריך להגיד שבשביל... לבצע מונולוג ממש ממש טוב, הוא חייב להיות כתוב ממש ממש טוב.
Management wants you gone by the end of the day. Well, just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director buying pussy with company money, which I think would interest the IRS since it technically constitutes fraud, and I'm sure that some of our advertisers and rival publications might like to know about it as well, not to mention Craig's wife.
אז כשיש לך משהו שהוא כתוב טוב, הרבה יותר קל לגשת ולבצע אותו. ופה יש סרט שתפור נפלא. כאילו, מה שיפה שכל הדמויות בעוברות מסע, גם האימא במקום נמוך בחיים שלה.
קרולין בגילומה של אנט בנינג היא...
כזאת עולב וכזאת הכל בחוץ כאילו, אבל בפנים היא זה משהו רכוב שם, כל כך רכוב שם.
אבל את לא מוצאת את הנקודות שבה אפשר להסתכל עליה וקצת להעריץ אפילו?
תראה, אני מעריצה את כל הדמויות, כי הן מניעות שינוי בחיים שלהן, זאת אומרת, הן לא מקבלות את רוע הגזרה שלהן, הן לא מקבלות את הגזרה שלהן, הן כולן דוחפות לשינוי. אז אני כבר מעריכה את זה, כן?
לקראת הסוף אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שקווין ספייסי עומד למות. אבל מי איזה שיהרוג אותו? ולרגע אתה חושב שזאת אולי תהיה הבת שלו? כשאנט בנינג אומרת...
I refuse to be a victim.
אתה אומר, אוקיי, אז תקחי את האקדח ותעשי מה שאת מוצאת לנכון, גברת. איזה דבר?
כן.
איפה את מוצאת בסרט הזה אמת?
שהחיים הם עלובים, הרבה פעמים. שאנחנו נאחזים בפנטזיות שלנו.
אבל זה לא כיף להיאחז בפנטזיות
לפעמים? בטח שכן.
להסתכל על שקית שעפה ברוח ולומר איזה יופי?
Sometimes there is so much beauty in the world. I feel like I can't take it.
ברור שכן, ברור שכן. בגלל זה העולם הדמיון הרבה פעמים מציל אותנו. אותי הוא מציל מאז שאני קטנה.
זה מה שאני אוהב להגיד בצילום של American Beauty. זה סרט שמתרחש בעולם האמיתי... אבל הצילום, כמו מלטף את הדמויות ומוצא איפה שאין את כל מה שיפה.
הכל שם יפה. הכל שם יפה. כל הוויזואליה הזאת של הפרחים בכלל, כל הסמל הזה של הוורד. אין, היום אני רואה ורד, אני רואה את הסרט. זה גם עניין של שיווק גאוני.
את יודעת, עד כמה שגם אנט בנינג וגם קווין ספייסי נותנים שם מונולוגים ודיאלוגים יפהפיים שבאמת נשמעים כמו מוזיקה, אני רוצה לדבר על הרגעים האלה ששחקן באיזשהו מקום או מחפש תמיד או בורח מהם. הרגעים שבו הוא צריך להיות בשקט. בפילגש למשל יש לך המון רגעים אילמים. יש המון רגעים שבהם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כמו שאמרתי קודם, מה נטשה חושבת? ואין לנו דרך לדעת, כי היא לא אומרת כלום. איך את פיזית מביאה את עצמך למקום שבו את לא צריכה מילים?
זה המקום האידיאלי להיות בו, מבחינתי, היום. זה המקום שבו אני חושבת, שבו הדמות חושבת, שהיא מקשיבה.
איך מקשיבים?
מקשיבים, כמו שאני מקשיבה לך. מקשיבים, מנטרלים קולות, לא לרוץ קדימה, לא לדעת מה הולך לקרות. לתת רגע לפרטנר שלך את המקום שלו ולהקשיב, להיות בהאזנה אמיתית.
רגע, ומה קורה אם יש מולך פרטנר שאת אומרת, אין לי עניין להקשיב למה שיש לו?
זה מאוד מבאס, מאוד מבאס, ואין לי סבלנות לזה.
היה את זה אבל.
היה את זה, ברור שהיה את זה. יצא לי הרבה יותר לעבוד עם שחקניות ושחקנים מרתקים ומרתקות מאשר ההפך, אבל...
אולי את תנקבי בשם אחד כדי לפרגן?
בוא נדבר על דנה, זה הכי רלוונטי. הסרט הזה בכלל הוא... אני חושבת שהיופי שלו הוא מתחיל מהקשר שלי עם דנה וממה שקרה לנו בתוך הצילומים של הסרט. השם חיבור אמיתי, אמיתי, עמוק, מעניין. כשאנחנו הסתכלנו אחת על שנייה, היה בזה המון, המון אמת. זה היה מבט אמיתי של קשב, של אני רואה אותך, אני איתך. אני איתך כל הזמן. יש לנו שם סצנה בסוף שאנחנו ממררות בבכי. היה מאוד קשה לצלם אותה, כי קשה לפקוט הרבה זמן. והיה לנו איזה רגע שהיינו צריכות כאילו לחדש את הבכי. וכל פעם, אתה יודע, עושים קודם כל פתוח, מה שנקרא, טושות, ואחר כך חותכים כל אחת מהצד שלה. וכשזה כבר היה הצד שלה והיא התעייפה, זוכרת שחיבקתי אותה ואמרתי, אוקיי, אני חייבת לחדש לה משהו. פשוט התחלתי ללטף אותה בגב. המצלמה לא רואה את זה, כי זה סגור.
אבל היא רואה את זה.
היא מרגישה את זה, וזה פתאום פתח לשתינו. זה פתאום היה בכי אחר לגמרי, על משהו אחר לגמרי כנראה. אבל זה מבוסס קודם כל על יחסים, על החיבור בינינו, על איזה תדר מאוד חזק שהצלחנו להגיע אליו בסרט. אז אין לי בעיה להקשיב כשדנה איבגי מדברת. זה אפילו נעים לי.
הגיע הזמן שנמשיך לסרט השלישי שלנו במסע לעבר הסרטים האהובים של אניה בוקשטיין. הגענו ללאון, שביים לוק בסון בשנת 1994. אניה, אני חייב קודם כל לדעת, בת כמה את היית כשראית את לאון?
94, אני בת 13.
את היית בת 13 כשראית את הסרט הזה?
אפילו, כן, 13, כן.
זוהי אגדה למבוגרים בלבד, על מחסל שכיר שמאמץ ילדה מבית הרוס, אחרי שכל משפחתה נרצחה על ידי סוחר סמים מרושע. תודו שככה מתחילים הסיפורים הגדולים מכולם. המחסל הוא לאון, רוצח קר רוח עם לב רך, שלא ייגע בחיים בנשים או בילדים. הילדה, מטילדה בת 12, שמחליטה מהר מאוד שעליה לדעת איך עובדים עם אקדח. ברגע של מצוקה, מטילדה פונה אליו, והוא בתורו מחליט להציל את חייה ולהפוך אותה למתנקשת על בדיוק כמוהו. הבעיה עולה כשמטילדה, אלוהים ישמור, מתאהבת בלאון. מצד אחד זה סרט פשע אלים ומדמם, ומצד שני זה סרט נורא מתוק. וזאת למעשה האגדה בהתגלמותה, הרי כל מי שמבין באגדות אמיתיות, כל מי שיודע מה האחים גרים כתבו בזמנו, יודע שהאגדות זה לא רק סינדרלה. או להבדיל שהאחיות של סינדרלה, בגרסאות מוקדמות יותר, פוצעות את עצמן כדי להתאים לנעל. אגדות זה אירוע אלים, והסרט הזה הוא האגדה האלימה מכולן. סרט שנפתח בסיקוונס של מוות המוני של מחסלים אכזריים שמוכנים להסתכל על ילדים בני 5 ולראות בהם, אלוהים ישמור, שלא נדע.
נכון, אבל אני חושבת שזה לא מה ש... זה לא הרתיע אותי בזמנו. אין ספק שהתאהבתי בסרט בגלל הדמות של... בגלל מטילדה, בגלל נטלי פורטמן, בגלל ההזדהות המטורפת שהרגשתי, ובגלל שלא היו לי הרבה גיבורות, נראה לי, בסרטים. בתקופה היא, יש פה ילדה גיבורה.
זאת כיפה אדומה שהופכת לצייד.
לא רק שהיא הגיבורה של הסרט, היא גיבורה אמיתית, זאת אומרת, היא עושה מעשי גבורה בסרט.
היא נהיית לרוצחת, היא נהיית למחסלת.
נכון, אבל היא מחסלת את הרעים. רעים מאוד מאוד מאוד. היא בעצם, במידה מסוימת, מצילה גם את לאון. כאילו, היא מצילה אותו, היא מה שנקרא, מעניקה לו חום ואהבה בחיים המאוד מאוד בודדים שלו. כשאני ראיתי את זה, הרגשתי שהיא הולכת לעשות משהו גדול בעולם, אתה מבין? זאת אומרת, יש שם איזו אישיות זה גם נטלי עצמה, זה הילדה שהיא הייתה.
לוק בסון תכנן לתקופה לעשות סרט שלם על מטילדה. מלעבור מליאון למטילדה.
בסה שהוא לא עשה את זה, כי זה בעיניי היה מתבקש. היא פשוט הייתה פנומנלית בסרט הזה. כמין שילוב מושלם בין פגיעות, רכות, ילדותיות, לבין איזה כבר איזה בשלות, איזה כמעט נשיות וקשיחות ובדס, ואני השתגעתי מזה.
יותר מזה אני אגיד לך, אני מרגיש שבסרט הזה הוא אמר לעצמו לוק בסון, אני עומד לכתוב תפקיד לילדה בת 13, אבל לכתוב תפקיד של אישה.
I hope you're not lying, Leah. I really hope that deep down inside there's no love in you. Because if there is, just a little bit of love in you for me. I think that in a few minutes you'll regret you never said anything.
הרי היא מתנהגת שם כמו אישה.
אבל גם כמו מאוד מאוד ילדה. זה, 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 אני אומרת לך, אם נשב עכשיו ונראה, זה סצנה ככה, סצנה ככה. יש לה המון רגעים ילדותיים, אבל מקסימים, היא באמת ילדה.
Man, all we do is work. We need a break. Let's play a game.
What kind of game?
Of this great game. It makes you think and it helps your memory. It's exactly what you need.
וזה השלב שבו ליאון, עד כמה שהוא סרט נהדר, ובאמת לוק בסון, כשהוא טוב, הוא ענק.
אתה יודע שפגשתי אותו?
די, תספרי לי הכל.
בשנת, אני רוצה להגיד, בוא נגיד 2013 זה היה, הוא עשה סרט מצויר.
ארתור והמינימונים?
כן, אז אני דובבתי את מה שעשתה מדונה במקור. ואני לא יודעת למה, הוא בא לפרמיירה בישראל. אז רן דנקר ואני עשינו דיבובים לדמויות הראשיות, ולוק בסון הגיע לארץ. ופגשתי אותו בפרמיירה.
תשמעי, קטונתי מלהגיד.
אמר לי, hello, nice to meet you, very good, nice job.
קטונתי מלהגיד לך למי ללחוץ את היד, אניה, אבל מדובר באיש בעייתי.
לא, אני יודעת, כמו שאנחנו מגלים, הם כולם בעייתיים, ואנחנו נצטרך לשים על זה הרבה הרבה סיכות, אחרת לא נוכל לדבר על קולנוע.
להפך, בהקשר של ליאון, קודם כל אני רק רוצה לתת לו את הקרדיט של בימוי אקשן מושלם, כי הוא, מה שמעניין בו זה שהוא מתייחס לאקשן, בכבוד שבמאים אחרים מגלים כלפי דרמות אנושיות. אתה ממש מרגיש שליריות, למרדפים ולפיצוצים יש חשיבות דרמטית אמיתית.
יש חשיבות, יש זוויות, יש... נכון, מסכימה.
האיש לוקח את הזמן שלו. הבמאים היום לא לוקחים את הזמן, במאים היום לא מבזבזים זמן על שוטים ארוכים לפעמים. והשוטים ארוכים שלו לא חופרים.
אחרי שראיתי אופנהיימר, ומדפקתי את הראש בפינה של השולחן, אז בוא נגיד ששם הוא מרשה לעצמו הרבה שעותים ארוכים.
אני חושב, אם את שואלת אותי, אופנהיימר זה סרט של 3 שעות שערוך כמו טריילר, אבל על אופנהיימר לא באנו לדבר.
לא, לא.
אני רק רוצה להגיד שכל זה כדי לומר שהבעייתיות של לוק בסון באה לידי ביטוי בתוך ליאון. כי ליאון זה גם סרט מקסים על גיבורה שהיא ילדה, שהיא אישה, אבל זה גם סרט על ילדה בת 13 שמנסה לפתות גבר מבוגר וכמעט עובד לה.
You know, girl's first time is very important. It determines the rest of her life sexually. I read that once in one of my sister's magazines. My girlfriends told me that they hated their first experience. That's because they didn't love the guys. They just did it to show off. Afterwards, I started liking it. Like cigarettes.
I like it the first time. מה שלנו?
זאת מורכבות שהוסיף על הסרט, אבל היום המורכבות הזאת הופכת אותו ליותר ויותר רעיל. הרי יש סצנות שבהן, כמו שאמרנו, נטלי פורטמן נראית ומתנהגת כמו אישה, ואתה חושב רגע על הילדה בת ה-13 הזאת שהתבקשה להיות אישה מול מצלמה, שהתבקשה לחלוק מיטה עם גבר שעבר את גיל 30 ממזמן.
כן.
איך אנחנו מגשרים על המורכבות הזאת?
שאלה טובה, אני... אתה יודע, כשראיתי אותו כילדה, אז אני מניחה שלא חוויתי את מה שאתה מדבר עליו עכשיו. הייתי בעולם אחר, בתקופה אחרת, אם תיתן לי לצפות בו היום, אז יכול להיות שאני אזוז בכיסא שלי ואני אגיד, אוקיי, יש פה תתי מסרים שהם מאוד 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 בעייתיים.
אבל אם כבר אנחנו נחזור למי שראתה את הסרט הזה לראשונה, אני רוצה לדבר על זה שנטלי פורטמן ואניה בוקשטיין נולדו שתיהן ב-1981, וב-1994 שתיהן זכו לבחורה הקולנועית שלהן, אחת בסרט ארץ חדשה, והשנייה בסרט ליאון. האחת ילידת ישראל והשנייה ילידת רוסיה, אבל אז אנחנו כבר נעשה בלבול שלם עם מי, מי שהופיע איפה באיזה שזה. בואי תחזירי אותי שנייה על אניה בוקשטיין של ארץ חדשה.
הייתי בת 11, אחרי משהו כמו 3 שנים בארץ. עדיין מחפשת מאוד את הזהות שלי, ונראה לי נקלעתי לסיטואציה. לא היה לי מושג שאני אעשה סרט בגיל כזה. כאילו הייתי ילדה של מוזיקה קלאסית בכלל, לא... זה לא שהלכתי לאודישנים וחיפשתי איך להשתלב בתעשייה, ממש לא. זה כזה מצא אותי. וזאת הייתה התאהבות מהשנייה הראשונה. כאילו, מעד... ברגע שנדלקה המצלמה, הבנתי מה אני צריכה לעשות, הבנתי את התפ... כאילו, הבנתי את, ה... את הדיאלוג הזה שאני צריכה לנהל עכשיו עם, ה... עם המצלמה, ובעיקר עם הדמות הזאת שקראו לה אנה והייתה מאגרת. אתה יודע, זה גם לא שהתבקשתי לעשות איזה משהו מאוד רחוק ממני.
לא התבקשת לגלה מתנקשת.
לא, ממש לא. זה היה ממש כמעט טיפולי. זה... אנה, ילדה, בגילי, מאגרת, שמחפשת את אימא שלה, שזה, כמו שאמרתי, בדיוק... התכתב עם, ה, עם הפחדים הקשים של לאבד את אמא שלי בתקופה היא. די שחיתי בה, הייתי כזה דג במים, והבנתי ש, שזה מה שאני רוצה לעשות. מאוד 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 נהניתי. נהניתי מהעולם של המבוגרים, נהניתי רגע מלצלול לתוך, בכלל מתוך איזה פריזמה, לתוך עולם אחר ולהיות בדבר. אני בכלל, אני לא יודעת איך שחקנים ניגשים, לכל אחד יש את, ה, את הדרך שלו לגשת לדמות. אני פשוט... רוצה להיות בדבר. אני הופכת להיות בדבר, באלמנט הזה, ב, בעולם הזה.
מה השיעור הכי טוב שאניה בת ה-11 יכולה להעמל אותך, ואולי גם שחקנים אחרים?
וואו, להתמסר.
אני רוצה שנדבר על ההוליווד שלך.
כן.
בגלל שכאמור, אין עוד שחקן ישראלי שעשה השיר שלנו ומשחקי הכס.
נכון, איזה שילוב.
תשמעי, מה זה
איזה
הדבר?
איזה שילוב.
מה ההבדל בין
כאילו
סט...
זה כאילו סושי עם הודי, אתה יודע, זה, זה כאילו, זה קטלני, זה...
זה נשמע בריא.
כן.
מה יש בסט של HBO שאת לא היית מאמינה בחיים שיכול להיות בסט?
תראה, יש 6 מצלמות שעובדות במקביל. 6.
את זה לא היה בשיר שלנו?
6. אתה צודק, היו 3, אבל... אבל זה לא אותן 3, זה לא מתקרב אפילו. פה יש לך... יש לך פאקינג מבצע של, 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 של אופרציה מטורפת שעובדת במקביל ומצלמת אותך מ-200 זוויות. ויש להם... מה יש להם? פשוט יש להם הרבה כסף.
זה ההבדל, זה ההבדל. את לא מרגישה שיש הבדל במקצועיות, את לא מרגישה שיש הבדל בגישה.
בדרך כלל שיש יותר כסף, אז יש גם, יש גם יותר מקצועיות. בגלל שאנשים הם, הם מתוגמלים יותר, אז הם, אז הם גם מתמסרים יותר ורציניים יותר. אבל הם לא יותר מוכשרים מאיתנו, סבבה? יש פה ים כישרון בישראל, ים, ים, ים של אנשים מוכשרים מכל, גם, גם מול המצלמה וגם מאחורי המצלמה. אבל האמצעים שם הם, הם בלתי מוגבלים, אתה מבין? זה עולם, זה עולם שלם. מתוך זה אפשר לייצר דברים שאנחנו מאוד מתקשים לייצר פה.
אין לך סחבקים מההפקות הבינלאומיות שעשית?
סחבקים, עזוב, אני אפילו, אני ביום הזה שציימתי משחק כסף, התביישתי להצטלם איתם.
למה התביישת?
כי אני קצת ביישנית.
את ביישנית?
קצת, כן. וגם אני כזה אומרת, מה אני עכשיו בקש מהם תמונה? בושות? זה גם עניין של גאווה. אני גם רוסיה גאה. זה קצת ביישנית וקצת רוסיה גאה.
אנחנו עוברים לסרט הרביעי במסע שלנו, שהוא בעיניי אחד הסרטים הכי חשובים שעשו בהוליווד. אני מדבר כמובן על תלמה ולואיז שביים רידלי סקוט בשנת 1991. אניה, בואי נשמע את זה ממך. מה זה תלמה ולואיז בשבילך?
וואו, זה סרט הבנות האולטימטיבי מבחינתי. אני לא חושבת שראיתי מאז סרט כל כך חשוב שמצליח להביא נשים... את העולם שלהן, את הקשיים שלהן, וגם את העולם הגברי באופן הזה. זאת אומרת, זה היה mind blowing שראיתי את זה.
ב-30 השנים האחרונות, תלמה ולואיז הן כבר לא עוד שתי גיבורות של סרט הרפתקאות כיפי. הן אייקון של העצמה נשית הוליוודית. תלמה יקרת בית שמה שנותנים לה היא לוקחת, ולואיז היא מלצרית שראתה כבר הכל ואין לה כוח לשמוע יותר מזה. הן החברות הכי טובות, ויחד הן מחליטות לנסוע לסוף שבוע של צחוקים. אבל רגע לפני שהכיף באמת מתחיל, תלמה נאנסת על ידי גבר מסריח שהן פוגשות במסיבה, ולואיז הורגת אותו. מאותו רגע הכיף נגמר והאקשן מתחיל. תלמה ולואיז נהיות לצמד פורעות חוק שיעשו הכל כדי לזכות במה שהגברים בחייהן ניסו לגזול מהן, את החופש. אז עם כל הכבוד למקולי ולליאון ולביוטי, איפה את מול תלמה ולואיז?
אני רוצה להיות לואיז. לואיז היא בוחרת. היא לוקחת אחריות.
זה מוטיב חוזר בסרטים שלך. אישה שלוקחת אחריות.
כן, כן, יפה. כנראה שאני באמת אישה שלוקחת אחריות.
הרי האירוע המחולל של הסרט זה כשלואיז הורגת את האנס.
נכון.
ומה שמעניין ברגע הזה, זה שעקרונית היא לא הייתה צריכה להרוג אותו. בגלל שברגע שהיא כבר...
אבל היא כועסת. היא כועסת, כי היא אכלה כל כך הרבה חרה.
היא יורה מתוך כעס, היא לא יורה מתוך נכון. הגנה, כי הרי תלמה כבר מוגנת בשלב הזה, תלמה כבר לצידה.
נכון, אבל בתוך היריעה הזאת אני חושבת שזה לא רק הכעס של תלמה, זה הכעס של כל אנשים, זה כאילו היא נוקמת עכשיו בחרה הזה, בעלים, בתוקפני, בזבל הזה, זה איזה מין נקמה קולקטיבית כזאת, ואתה מבסוט על זה.
Turn around. In the future, when a woman's crying like that, she isn't having any fun.
Okay. Bitch, I should have gone ahead and fucked her.
What did you say?
I said, suck my cock.
אתה יודע שאני מתבאסת שאני לא בחרתי אף סרט שבימה אישה. אבל אני יודעת למה זה קרה, כי אני הלכתי למקומות הראשוניים שלי בספיגה של הקולנוע. לא נתנו צ'אנס לבימאיות.
אגב, רק רוצה לתת קרדיט לעובדה שזה כן סרט שכתבה אישה. קלי קורי
נכון,
שגם זכתה על נכון, זה באוסקר.
נכון, שכתה על זה באוסקר ובגולדן גלוב גם, ונתנו לה הרבה... אני לא חושבת, באמת, 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 שגבר היה יכול לכתוב... סרט נשים כזה. לא יכול לקרות. יש שם ניואנסים שזה... אתה רואה שזה אישה.
איפה למשל?
קודם כל ביחסים ביניהן. זה סיפור אהבה גם של שתי נשים. זה לא סיפור אהבה רומנטי, אבל זה סיפור של חברות, סיפור מטורף. הן הולכות למוות שלהן ביחד, הן בוחרות בזה, הן עושות את זה יד ביד.
תשמעי, הסצנה הזאת.
Okay, then listen. Let's not get caught. What are you talking about? Let's keep going. What do you mean? Go.
מה זה? יש לי צמרמורת, אני יכולה לפקוט רק מלשמוע את זה.
כוחות הביטחון סוף סוף השלימו את הפער, אחרי שתלמה ולואיז רשמית הפכו לעברייניות הגדולות ביותר של המדינה. הן דולקים אחריהן, והן כבר מבינות שהן בין כלא לקצה הצוק. והן מחליטות פשוט לנסוע. והאוטו חוצה את הצוק, והתמונה קופת.
כן.
הן לא ימותו, והן לא יעצרו.
אבל הן ביחד.
One is the loneliest number that you'll ever do.
בסרט הבא, אחת לכמה זמן הוא גם בעצמו מצליח להשתחל לחמישייה שלי, אני מדבר כמובן על... מגנוליה,
נכון.
של פול תומאס אנדרסון משנת 1999. אניה, איפה מגנוליה תפס אותך?
הייתי, וואו, ראיתי את זה בקולנוע עם אמא שלי. לא הבנתי מה אני רואה. זה היה כמו רצף של סתירות. זה פשוט טלטל אותי. זה טלטל אותי, הדמויות, הסוריאליזם בתוך זה, המוזיקה, הקרפדות האלה. אני חושבת שחלק מהדברים בכלל לא הבנתי, אולי. רק תחושתי, אני מדברת. מאוד טולטלתי.
יש לנו פה 10 דמויות ביום גשום אחד בעמק סן פרננדו שבלוס אנג'לס, הידוע בכינויו ה-Valley. כולן קשורות אחת לשנייה בדרך זו או אחרת. מנחה טלוויזיה שביתו הנרקומנית צונט אותו, השוטר הטוב שמתאהב בה ומאבד את האקדח שלו, אמן פיתוי נחלולי, גבר גוסס, אשתו שמגלה רק עכשיו שהיא בעצם אוהבת אותו, האח הסיעודי שמנסה לאחד בינו ובין בנו, ילד פלא שמתחרה בתוכנית טריוויה, ילד פלא מזדקן שהתוכנית הזאת הרסה את חייו, והמון, המון צפרדעים.
כן.
תשמעי, למבקרי קולנוע יש נטייה לדבר בכוכבים, אני אישית נורא אוהב את השיטה הזאת, כי כולם יודעים מה זה, 3 כוכבים ו5 כוכבים. מגנוליה מצריך כוכב שישי, בעיניי. זה באמת, זה לא מפני שהוא מושלם, דווקא הוא בהכרח לא מושלם, אבל העניין הוא שאי אפשר להיות גדול ומושלם, ומגנוליה זה סרט גדול, זה סרט שהוא מצד אחד כמעט תנכי במימדים שלו.
כן, בגלל זה אמרתי, מאוד תחושתי, יש בו משהו, הוא קצת bigger than, קשה לנתח, זה עניין מאוד, נכון, אתוסי, מאוד גדול.
יש לו גם את אחת הפתיחות האהובות עליי בקולנוע. יש קריין כל יודע, שמספר לנו על 3 סיפורים שלא קשורים בכלל לסרט. 3 סיפורים שכאילו מנסים להדגים את הטענה שלו, והטענה שלו היא שאין כזה דבר צירופי מקרים. שיש איזושהי יד מכוונת למשהו. עכשיו, הסרט הזה הוא לא באמת סרט שמנסה שנאמין בג'יזס, ולא במוחמד, ולא במשה רבנו. זה סרט שמנסה שנאמין באדם, ורוצה לומר לנו, היד המכוונת הזאת, אם האדם יאמין בעצמו, ואם האדם יעשה מה שצריך, כי יש טוב ורע, והוא יודע להבדיל, אז אולי היד המכוונת הזאת גם תוביל אותו לאן שמגיע לו להגיע. וזה טלטל אותי לחלוטין, כי העולם שמגנוליה פורס אחרי הפתיחה הזאת, העריכה המשגעת של הסרט, מין מזגזגת בין נקודות, מנסה להכיר לנו את הדמויות האלה, את כל 10 הדמויות האלה.
אני מודה שדווקא את מגנוליה, גם כמה שנים טובות שלא ראיתי, הוא פשוט כל כך מהדהד לי בויזואליה שלו, וגם במוזיקה, אתה זוכר את Wise Up?
אני זוכר טוב מאוד את Wise Up.
גם אם זה עכשיו הלהיט הכי גדול מ-MTV, אבל אם אתה שם אותו ברגע הנכון, דברים עובדים מדהים. אז Wise Up, איזה שיר מופלא.
מה שיפה במגנוליה זה באמת שהתסריט הוא סוג של אפקט מיוחד בפני עצמו. בגלל שהדרך שבה כל סיפור, קטן כגדול, נערג אחד בתוך השני, שדמות שהיא כוכבת בסיפור אחד, תהיה בעצם ניצבת בסיפור שני.
בסיפור אחר, נכון.
ואתה לאט לאט רואה איך הכל מתחבר, ואיך כולן קשורים לאותה הדמות, לאותו מפיק, ארל פרטריג', ששוכב על ערס דווי, ובאמצע הסרט נותן את המונולוג שלו, שבו אנחנו מבינים שגם הוא מכה על חטא, שגם הוא מתחרט על איך שהוא יתייחס לבן שלו.
נכון.
ומי זה הבן שלו?
תום.
תום קרוז,
בוודאי,
בתפקיד,
בתפקיד
חייב.
מדהים.
I'm not gonna cry for you. You cocksucker, I know you can hear me. What you know that I hate your fucking guts.
תפקיד חייב, שהוא כמו לקחת את הפרסונה הקריזמטית והסקסית שלו, אבל גם להביא אליה כל כך הרבה
כאב. אבל אתה יודע למה הוא עשה את זה כל כך טוב כנראה? כי הוא כבר היה בסנטולוגיה בדוק.
הוא כבר היה בטרללה של עצמו.
אתה מבין, הוא כאילו הוא מביא את הטרללה שלו באופן הכי...
זה תום של ניקול.
זה תום של ניקול. זה תום של ניקול קידמן. איזה תפקיד מדהים. אבל דרך אגב, Wise Up, מדבר בדיוק על מה שדיברת עכשיו, זה בעצם, זה הוואן ליינר של הסרט בסוף.
וברגע שהדמויות אומרות, זה לא יפסיק עד שנתפכח. It's not going to stop until you wise up. הן גם מקבלות סוף סוף את אותה יד מכוונת שהן צריכות. ומהי היד המכוונת הזאת, אניה?
הצפרדע?
כן, מי שראה, או פשוט אדיש לספוילרים. יש לנו כאן את גשם הצפרדעים, משום הסרט ריאליסטי לחלוטין בעצם, פתאום יורד גשם של צפרדעים על הדמויות שלו. לאורך הסרט, המספר 82 מופיע. מה זה 82? באיזשהו שלב, המצלמה עוברת מהר מאוד, על פני שלט שכתוב עליו, אקסודוס 8-2, ספר שמות, פרק ח' פסוק ב'. מה קורה בפרק שמות, בספר שמות, פרק ח' פסוק ב'? מכת צפרדעים.
מכת צפרדעים, אוקיי.
כלומר, הוא נותן לנו לפענח את המסתורין הזה, את התעלומה הזאת, אבל הוא גם לא חייב שאנחנו נהיה דרוכים, כי הוא פשוט נותן לנו את הסיפור הזה.
אני פשוט הרגשתי שהצפרדעים האלה נופלות, זה שפשוט כל הגועל שלנו, כל המועקה, כל התינופת, זה, זה, זה ויזואליה כל כך מוחשית ללכלוך של העולם שלנו, ככה אני הרגשתי.
את יודעת,
ולטעויות של הדמויות.
אחת הסצנות הכי בלתי נשכחות בסרט, שהיא דווקא לא סצנה של צפרדעים וצפרדעים, זו סצנה של שחקנית ומצלמה. ג'וליאן מור עומדת בבית המרקחת ורוצה לקנות תרופות, והרוקח כל הזמן אומר, מה, זה מלא תרופות, מה יש לך? והיא מתפוצצת עליו. מלא פרופות.
fucking asshole. Who the fuck do you think you are? I come in here. You don't know me. You don't know who I am, what my life is, and you have the balls, the decency to ask me a question about my life? Fuck you too! Don't you call me lady!
את פעם קיבלת סצנה כזאת שבה זכית להתפוצץ ככה?
תן לי לחשוב רגע. כן, הייתה סצנה כזאת בסרט שירדה בחדר העריכה.
ואז התפוצץ גם אז בטח.
זה מאוד מאוד בייס אותי.
איך מתפוצצים אבל? איך שחקנית יכולה להתפוצץ ככה?
שוב, אם זה כתוב טוב, הרבה יותר קל להגיע לשם. אבל צריך להיות, צריך להבין את הסיטואציה וצריך לצלול פנימה. You gotta be there, כאילו. ככה זה בשבילי. ואם אני באה תאונה מהבית, אז מה טוב, כן?
תיאת, בקריירה המכובדת שלך יצא לך להיכנס לנעליים של כמה דמויות אייקוניות. במקרה אחד של תמרה וייס, את למעשה בראת דמות אייקונית בעצמך.
היי, תמרוש.
תמרוש שלנו. לד. אבל באותה מידה את גם נכנסת לנעליים של כאלה. את היית מריה וון טראפ של צלילי המוזיקה. נכון. את היית אל וודס בלא רק בלונדינית. חלקת במקרה אחד דמות עם ג'וליה אנדרוס וחני נחמיאס, ובמקרה אחר דמות עם ריס ויתרספון. יש עוד איזו דמות גדולה מהחיים שאת חולמת עליה?
יש כמה. בטח. אני מניחה שמתישהו אני אעשה את קברט.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play.
את סלי בולזה.
כן, מתישהו יגיע הרגע הזה, אני אשמח, anyway. למרות שאני פחות מעניין אותי לעשות מיוזיקל, אז אני כבר לא כל כך שם, אני מעדיפה לעשות את המוזיקה שלי. אבל זו דמות שיהיה לי מאוד 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 קשה לסרב לה.
ויש דבר אחד באופן כללי שתמיד חלמת לגלם ועוד לא זכית?
לא, באמת, באמת זכיתי לאיזו ורסטיליות, אבל אני בטוחה שעוד, אני אמות אם אני יודע שלא מחכים לי עוד דברים מרגשים וחדשים.
אחרי שראיתי אותך בפילגש, אין לי ספק שהם מחכים. תודה רבה לך, אניה.
זו, תודה רבה, היה מרתק להקשיב לך.
בלוקבאסטר זמין באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. תודה רבה לעורכת דניאל מאורר, למפיקה נועה טייב, ניהול טכני אלעד זוהר. אני זוהר אורבך, נתראה בשבוע הבא עם הסרטים הבאים, ועד אז, שמרו על עצמכם.